מי מושלם? מי מושלם? פרקי מודעות, ביקורת עצמית, יחסי אנוש, התבוננות, הבנה ודרכי התמודדות במשפחה ובחברה. אנחנו בעמוד 29, בפסקה שנייה, דיברנו אתמול על כוח הבחירה. ראינו שלאדם אין התנצלות, אין פטור. כן, אדם מועד תמיד בלשון ה... בלשון המשנה, אדם לעולם מועד, דבר שממחיש לנו היטב את ההתייחסות הדינית, ההלכתית, לאחריותו של האדם על מעשה. דוגמה שמובאת שמה, אחת מהם, זה אדם שהלך לישון אחרי שחברו כבר הלך לישון, והוא שכב לצידו, ובמהלך הלילה, זה שהלך לישון אחרון, התהפך, התגלגל לחברו וחלילה, הרג אותו לא עלינו. הוא חייב. למרות שזה נעשה מתוך שינה, אבל השני, זה שבא לישון מאוחר, חייב. הגמרא אומרת, אדם לעולם מועד. היה לו לקחת בחשבון שחברו כבר ישן. היה לו לקחת בחשבון שבמהלך הלילה מתוך שינה, הוא עשוי להתגלגל. כן? אדם צריך לקחת בחשבון. אדם לעולם מועד מצד דרישת האחריות שאנחנו דורשים ממנו. כן? הדבר הזה, הדרישה הזאת היא נובעת מכך שיש לאדם אחריות גדולה מאוד על מציאות הטוב בעולם. כן? וכיוון שאנחנו שותפים של הקדוש ברוך הוא, כן? השתחווה למלך והשתחוו לך, אנחנו שותפים של המלך. יש לנו אחריות מאוד גדולה כדי לקדש את שמו. מזה נובעת המצווה הגדולה של קידוש שם שמיים, גם בחיים וגם במוות. אדם צריך להיות מוכן למסור את חייו לכבוד השם יתברך. הדבר הזה, מצד זה, יש לנו אחריות מאוד מאוד גדולה. ולכן, אם אדם בא ואומר, לא חינכו אותי כראוי לניקיון, וזה כבר בשבילו סיבה מספיק טובה לפתור אותו מניהול סביר, ניהול סביר, כן? מבחינת סדר וניקיון של חייו, הדבר הזה הוא חמור. הדבר הזה הוא חמור. כבזה שהוא לא נוהג בסדר הוא וניקיון, בזה שהוא מוותר לעצמו בדבר הזה, הוא אפילו קצת מאבד מדרגת צלם אלוקים. הקדוש ברוך הוא עשה עולם מאוד מאוד יפה. העולם הזה הוא מאוד מסודר ונקי. זה אחד מדרכיו של הקדוש ברוך הוא. כן? גם אתה צריך להיות מסודר ונקי. גם אתה צריך להמשיך כמובן את, את ההשפעה הזו בהליכות החיים שלך. לכן אתה לא יכול להתנצל, גם אם קשה לך ונורא קשה לך. תלמד להכיר שיש בקרבך כוח גדול. קדוש בקרבך שרוי. זה לשון חז"ל. קדוש בקרבך שרוי. לא חינכו אותי כראוי. בסדר וניקיין. נקרא איזה שוב את הפסקה השנייה. זאת עלינו לעשות. Okay? לא כתוב פה לדעת ולא לחשוב. לעשות. פשוט לעשות. זאת עלינו לעשות. מבלי להתעלות בכל תירוץ שהוא. כן? מי שנתלה בתירוץ, בסופו של דבר הוא גם נתלה. כן? לא, זאת עלינו לעשות, מבלי להתעלות בכל תירוץ שהוא. שערי תירוצים לא ננעלו. צריך להיזהר מהתירוצים. בין אם זה, אם התירוץ הוא לא חינכו אותי כראוי לניקיון, כן? דיברנו על ההדרגה שיש בכל אחד מן הטענות האלו, או ההורים שלי לא אהבו אותי, ובין אם זה אני לא כל כך מאוזן מבחינה נפשית, שזה כבר נוגע אולי באמת לדבר יותר קשה, זה כבר דבר שהוא בתוך הנפש פנימה, זה דבר שנוגע כבר לפגימה של איזונים מאוד עדינים, וכן הלאה. פה לכאורה הקושי הרבה יותר גדול, כי כאילו זה מפקיע ממני את כוח הבחירה. כן? ככל שהדבר הוא יותר פנימי, ככל שהדבר שפועל עליי יותר פנימי, נפשי, אני מרגיש שאני לא חוזר, זה שולל את הבחירה. ממש לא להתעבר. אפילו במצב כזה, האדם צריך לגלות כוח, אפילו חרב חדה על צווארו של אדם, שנראה שלא יכול לעשות דבר. אל יתייאש מן הרחמים. אדם צריך לגלות את הדרך, את האפשרות, את האופציה, כן? לפעול גם במצבים כאלו, כן, גם כאשר הוא... גם כאשר הוא מצבים של חוסר איזון מבחינה נפשית. הוא לא פתור. הוא לא פתור. לא פתור. חד וחלק. המאמץ עיניו של מת חייב משום... חייב מישהו נותן נשמה. אפילו אדם שהוא נמצא ברגעי חייו האחרונים, ואתה עושה לו בעין ככה, וסוגר אותה. אתה מתחייב משום נטילת נשמה, מאמץ עיניו של מת. כן? כל עוד הוא חי, יש מקום. כל עוד הוא חי, יש, יש ערך לחייו. אפילו קיסטה דחיותה, אפילו טיפת החיות שעוד נשארה לו, יש ערך. יש משמעות לטיפת החיות הזו מבחינת גילוי הטוב. אולי הוא לא יכול לעשות דבר, אבל הוא לא מקבל שכר הזה שלמרות שהוא קרוב למיטה, הוא לא מקלל. מקלל אלוקים ומות. הוא לא מקלל את הקדוש ברוך הוא. הוא נושא את איסוריו בשקט, בנחת. אולי יש ערך לדבר הזה מצד הסובבים אותו, שנמצאים בשעה כזו, ועושים את חשבון חייהם, מי אנו, מה חיינו. מה אתה נוטל את החיים? אתה יודע מה זה אדם חי? אתה יודע איזה בירורים יכולים לצמוח מנשמת אף אחרונה?
חיישה.
חיישה. חיישה שנייה.
זמן טוב.
מה?
זמן טוב.
זמן טוב, כן, כן, זמן טוב. זמן מאוד טוב, הלב נשבר בקרבנו. כן, אנחנו יותר בעלי ענווה. יותר זה, כן, זמן טוב. כן, לא פשוט לראות אדם על ערש דווי. מאוד מאוד לא פשוט. הייתי לפני שבועיים באיזשהו מקום. יהודי שממש מתמודד על חייו בימים אלו. זה קשה, זה קשה. האמא והבת ליד האבא. האבא חזק, הסמכותי, המוביל, דואג לכל. הוא שרוי במיטה באיזה מצב גופני כל כך מביך, כן. כן. והאמא מסתכלת וככה עם הידיים, והבת, הוי, זה לא פשוט. אנחנו קוראים שם, קוראים תהילים, קוראים תהילים, והוא מתה, מה קורה לי? מה קורה? זה לא נעים גם לשמוע את זה. זה גובל גם בבעיה, בקושי נפשי, וכבר שום דבר לא עוזר, לא תרופות, לא קנביס, לא שום דבר לא עוזר, פשוט מתייסר ומתפתל ביסורים. לא ידעתי שיש יסורים כאלה, די, זה קשה. אתה יכול להיכנס לדיכאון מזה בעצמך? כן? אבל משהו נפתח יותר בתוכנו. משהו נפתח יותר בתוכנו, ויש סיכוי לעודד מחשבות שאולי לא הכרנו, חיוביות, שאולי לא הכרנו במצב הרגיל, שאנחנו פה מסתובבים, כולנו בריאים, כי היום הזה, בעזרת השם, עד 120, זה לא מחשבות שפוקדות אנשים בריאים, זה לא מחשבות שפוקדות אותך, שאתה נמצא במחיצתם של אנשים בריאים. לא בדיוק. בכל אופן, אין תירוץ. כל עוד אתה חי, אתה יכול לגלות, כן? את הנשמה היתרה שבך. כן? חייבים להבין את הנקודה הזו. כן. כן? מישהו רוצה לשאול משהו? ראיתי איזה יד? לא. אנטייה להתנהג, זה כבר לא קראנו, שורה שלישית. אנטייה להתנהג בחוסר אחריות, לא לקחת אחריות, כלפי עצמנו או כלפי אחרים, קשורה באופן ישיר לנטייה להטיל את האשמה לחולשותינו על כתפיהם של בני אדם אחרים, ולהיעצר בנקודה זו. וואה, זה תגלית, איזה תגלית. כן? אני לא יודע אם זה ההסבר היחידי, אבל הוא הסבר ודאי חשוב ונכבד. מה היא אומרת כאן בעצם? למה אנחנו מוותרים לחולשותינו? אם נבדוק טוב טוב למה אנחנו מוותרים לחולשותינו, נגלה להפתעתנו שבדרך כלל אנחנו נוטים להאשים אחרים בדברים שאנחנו צריכים לתקן אותם. ככל שאדם מתרגל להאשים אחרים בחולשותיו, מה קורה לו? הוא פחות ופחות מכיר את נקודות העוצמה שלו. פחות ופחות. זה דבר ברור, לא? מתי אדם מכיר את נקודות העוצמה שלו? שהוא לא יכול להאשים אף אחד. הוא נמצא במצב שאין אפשרות להאשים אף אחד. אין מסביבו איש. אז הוא אומר, אין הדבר תלוי אלא בי. כשהוא מנסה להטיל את האשמה על השמיים, כשהוא מנסה להטיל את האשמה על ההרים, רבי אליעזר בן דורדיא, הרים בקשו על הרחמים, זה שוב הניסיון הזה, לבוא ולתלות את החולשה שלו, את רדיפת השמלות שלו, בכל מיני סיבות אנתרופולוגיות וסוציאליות. הוא פונה לשמיים בקשו. חז"ל ביקשו להגיד לנו שבזה שהוא אומר לשמיים לבקש לרחמים, כאילו, איך אני יכול לתקן? הרי קבעו לי בשמיים מי אני? איך אני יכול לתקן? ים בקשו לחמים, הרים בקשו, גבעות בקשו. כל פנייה לאינסטרומנט, למרכיב טבעי כזה, זה כאילו ניסיון לבוא ולומר, תראו, עולם הטבע שולט בי. אני לא יכול לשנות. אני לא יכול לשנות את השמיים שבי, אני לא יכול לשנות את ההרים. מה אתם רוצים ממני? אבל שכולם ישיבו לו, עד שאנחנו מבקשים רחמים עליך, אנחנו צריכים לבקש רחמים עלינו. אז הוא הבין שאין הדבר תלוי אלא בו. זה גם את תהליך החינוך, עם ילדים עושים את זה הרבה פעמים. שילד מצטווה לעשות פעולה מסוימת, אז הוא מבקש מאמא, אמא תעזרי לי לקחת את הפח. מה הבעיה? אתה לא יכול להרים את הפח המודי שלי. קשה לך לקחת את השקית? זה מאוד פשוט, אתה ילד גדול, אתה כבר בן 5. אז למה שאמא תלך איתך לפח? תיקח את השקית לבד. אתה תגלה את הכוחות בעצמך. אבל אמא מתנדבת תכף ומיד, מתוך רחמים לפעמים, כן? מתוך חמלה, פינוק יתר. אם מיד, אוי, אוי, תן לי, אני אקח. הילד הזה יגדל אחרי זה למצב של חוסר אונים. הוא לא יכול לנקוף אצבע. הצל תמן ידו בצלחת, נלאה להשיבה אל פיו. לא יהיה כוח אפילו להרים את הכפית לתוך הפה. גם זה יסתפה שאחרים יאכילו אותו, יאכילו אותו. אז גילינו פה דבר מאוד חשוב. אם אנחנו מגלים אוזלת יד בלקיחת אחריות על דברים שקורים בחיינו, מתרחשים איתנו בפנימיות הנפש, או דברים שקורים לנו במימד החיצוני של החיים, אם אנחנו מתרשלים בלקיחת אחריות, ודאי וודאי שהתרגלנו כנראה שאנשים יעשו לנו. אתם מכירים את המצב הזה שאדם יושב על המיטה? כן, וצריך איזה משהו. תעשי טובה, תביא לי מהארון את השעון, רגע, תביא לי. הוא יושב כאן, הארון פה, חברו, תעשי טובה, תביא לי מהארון את השנייה, שנייה, אחי, תביא לי. הוא מביא לו מפה, מביא לו משם, הוא יושב לו ככה, מחלק פקודות, תביא לי פה, תביא לי שם. בדברים הקטנים האלו, אנחנו מרגילים את עצמנו לאבד את קשר העין עם היכולות המופלאות שיש בתוכן, עם לקיחת אחריות. יען כי מילה אחריי. כן? כלב וישוע, שלא הוציאו דיבת הארץ. יען כי מילה אחריי. רוח אחרת הייתה עם הם לקחו אחריות. לקחו אחריות. אבל שאר המרגלים ראו את הארץ, ראו את מצבה, התחילו לראות. התחילו לראות. ודיבת הארץ הם הביאו למדבר. במקום לקחת אחריות, להאמין בשם יתברך שהבטיח, העלה אתכם אל ארץ זבת חלב ודבש, לעשות את מה שהשם ציווה, לקחת אחריות אמונית. במקום זה, כן, הם השתעבדו לחולשות, לפחדים, לחרדות, ותראו איזה נזק, 40 שנה במדבר. 40 שנה במדבר. עד כדי כך. וכל הצרות שלנו עם ארץ ישראל, הכל זה שיעריים ושיערי שיעריים של חטא המרגלים. ועד היום, הדבר הזה מורגש בתוך העם. אלמלא חטא המרגלים, אם לא היה חטא המרגלים, אהבת ארץ ישראל שלנו הייתה בלתי מסויגת, הייתה עצומה ועמוקה. כתוצאה מהחטא הזה, עד היום, החטא הזה מקרקר בתוכנו ברמות כאלה אחרות שהוצאה דיבה. עד כדי כך. אחריות, כן. אז אם כן, זה הקשר שמגלה בין אוזלת היד, שיש לנו ביחס לקיחת אחריות, לבין הנטייה שלנו לבקש את עזרתם של אחרים, גם במקום שאין לנו צורך באותה עזרה כלל. באותה עזרה כלל. היה לנו פה תלמיד שחלה במחלה הארורה הזאת, ומאוד מאוד סבל, צדיק גדול. אפשר להגיד את שמו, כי זה מעלה, כן, גם מזכירים אותו מדי שנה במזכרה שלו, רבי גון, קראו לו דני גור, אני לא מכירים, הוא נפטר לפני 15 שנה בערך משכזה. הוא למד איתנו פה, במחזור שלי, עם דני שחתו, הוא למד מחזור הזה, אדם מאוד מאוד מיוחד, מאוד מאוד מיוחד, אפשר לדבר עליו הרבה. מכל מקום, הוא חלה. הצדיק הנפלא הזה, הוא חלה. והיה לו יסורי תופת. הוא גם נמנע לקחת תרופות. הוא רצה להיות בצלילות הדעת ולהיות בקשר עם הקדוש ברוך הוא בכל רגע נתון. לכן הוא גם סירב לקחת תרופות. סירב לקחת תרופות. משמעות של הדבר, אני לא יכול להגיד מה יותר קשה, אבל זה כמו לקדוח בשן מעוצבבת, כן? מלאה בעצבים, בלי הרדמה. זה נורא כואב, זה מאוד מאוד כואב. כן, רק מהמחשבה על זה, אנחנו... אני לא חושב שזה כמו, כן? אני לא יודע איך זה. אבל רק נחשוב על הדבר הזה. מישהו מסוגל לעבור טיפול שיניים, כן? בלי הרדמה. אולי יש אנשים שאין להם עצבים, לא יודע. אבל עדיין, אתה יכול לצאת מהכלים מרוב כאב, אתה יכול להשתגע מרוב כאב, אתה יכול לצאת מדעתך מרוב כאב. והוא סבל איסורים מאוד גדולים. וכל זאת למה? הוא רצה להיות בקשר עם הקדוש ברוך הוא. לחיות את הקשר עם ריבונו של עולם כל רגע, להרגיש את היסורים, להגיד שמה ישראל מתוך ההרגשה שסורקים את בשרו במסרקות של ברזל. הוא היה מתאר את הכאבים ביומן שלו, מי שרוצה לקרוא את זה, אבל לא בשבת, כן? זה יומן לא קל, לא קל, כן? לא קל. למרות שבתוך סערת האיסורים האלו, כל הזמן האמונה נמצא, זה פשוט פילי פלאים. אבל באחד המקומות, כן? גם דניה גיבור, גם דניה גיבור, כותב ביומן שלו, באחד המקומות, לא האמנתי, כן? מה שדומה למה שאמר חברינו שעכשיו מפרפר שם בגבעתיים, לא האמנתי שיכולים להיות ייסורים כאלה. לא האמנתי. הוא היה מתפתל מייסורים שעות. צועק עד לב השמיים. אנשים לא היו באים לבקר אותו, אסור לבקר אותו, כי מי שהיה רואה אותו בייסורים האלה היה יכול להשתגע. אז היו באים רק אנשים מיוחדים. רק אנשים שהוא הזמין אותם. כן? הוא הכיר אותם, הם הכיר את הכוח הנפשי שלהם. כן? ידע שהם יכולים להתמודד עם זה, יכולים גם לעודד אותו. הרב וינר? כן? הרב רונסקי? הוא למד בתרת כהנים. הרב רונסקי? דני שחתון? היה שם? ייתכן שהיו עוד כמה אנשים? אבל מתי מעט נבחרו להיכנס פנימה אל הקודש? אני לא התבלבלתי, אל הקודש, בשעות הקשות האלו. מה שרציתי לספר בעניין של האחריות, הוא סיפור מופת מופלא. באחד הפעמים שנכנס אליו הרב רונסקי, כן? זה דברים שסיפר לי הרב רונסקי, כן? פה אל פה, אדבר בו, כן? שמעתי זה ממנו. שהוא נכנס אליו, הוא רוצה לשתות מים. ובמקום ההוא היה קולר. כנראה, לא יודע, חדר, לא יודע, מחלקה, לא יודע. היה קולר. והוא שכב לרצפה, הוא שכב על הגב וצעק. איי, איי, כאבים נוראים. והוא רצה מים, מים. אז הרב רונסקי הלך לקולר. זאת אומרת, הוא לא ביקש מים. הוא רק אמר, כן? איי, מים, אוי, מים, אני נשרף, מים. אז הרב רונסקי בא להביא לו את המים. אל תביא לי! אל תביא לי. אני אעזור, אל תביא לי. הוא זחל אל הקולר. נאחז בקולר, לקח את הכוס, מזג, שתה ונשכב. אל תביא לי מים. זה דבר מדהים. מדהים. אז קודם כל, לפי מה שאומרת כאן, אני חושב שהמסר המעשי הוא, קודם כל, להתרגל, לא להפעיל בשלט רחוק את החברים. לשמור את ההזדקות לזולת במצבים שאנחנו זקוקים באמת. עכשיו, זה לא קל. אני נהיה דורש ולא נהיה מקיים. אגב, אני אומר את זה גם בגלל שאני מכיר את חולשותיי. לב יודע מרת נפשו. אני יודע את חולשותיי. כן? אני לא אומר לכם עכשיו, תעשו, ממני תראו וככת... לא, ממש לא. יש לי מעלה, הרבה מעלה בזה. אז שלא תרגישו חס ושלום, כאילו אני פה בא. אני אומר, אני יודע, לב יודע מרת נפשו. כן? לב יודע מרת נפשו. מאוד נוח להשתמש באחרים. במיוחד שאחרים רוצים לשרת אותך. מה, תגיד לי שאתה יכול לעשות משהו ולא תעשה? מה, אין לה עונג יותר גדול מאשר לשרת אותך? נו, אז תשב כאן ותגיד לה, תביא לי מהמקרר, תביא לי מפה, תביא לי משם, והיא תביא לך בשמחה, בקשה בעלי, בקשה משם. אתה במו ידיך, במו ידיך, אתה מחליש את יכולת ההתמודדות שלך. ושתידרש להגיב על דברים, לקחת אחריות ולעשות, לא ימצא לך הכוח. לא ימצא לך הכוח. אתה תתמון ידך בצלחת ולא תעשה. וכשלא עושים, בעצלתיים, עם אך המקרה. למתרפא במלאכתו, אך הוא לבעל משחית. אתה מתרפא במלאכה, וזה אתה גם תורם להופעת הרע בפועל. למרות שאתה כאילו רק לא עושה. אבל זה שאתה לא עושה, אתה בעצם מזרז את הופעת הרע. כמו אדם שלא מנקש את שדהו. אני לא מנקש את השדה. בזה אתה תורם, כן? ומקרב את האפשרות שהשדה הזה יהיה שמיר ושייט. ושואלים ילכו בו. אתה רק לא עושה. בעצלתיים, אם אך המקרה. אני לא משפץ את הבית. בסדר, סטף נראה מה שיקרה פה. זה צריך להיזהר. להשתדל לעשות את הדברים, כמה שאפשר בכוחות עצמנו. להכיר בכוחות הנפלאים שיש לנו. לעשות, לפעול, לתקן, ודאי וודאי. כאשר מדובר בדברים שאנחנו צריכים לתקן אותם. אנחנו עשינו, אנחנו צריכים לתקן, ודאי וודאי. אין שום ספק בזה. אנחנו כמובן צריכים למצוא בעצמנו את הכוחות, גם לפעול לפעמים למען אחרים. בשעה שהם לא יכולים. לקחת אחריות גם למעשה הזולת, לפעמים, לפעמים. אבל זה לא הסוגיה שלנו כרגע. זה לא הסוגיה. לא הסוגיה. אנחנו כרגע ניקח אחריות על הדברים שייכים לנו. אז בואו נחזור שוב על, 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 על הזיקה שהיא מוצאת כאן בין שני סוגי התנהגויות. הנטייה להתנהג בחוסר אחריות, שזו הסוגיה שבה אנחנו עסוקים, לתרץ תירוצים ולהימנע מפעולה שנדרש מאיתנו. הנטייה הזו, התופעה הזאת, מה סיבתה? הנטייה להתנהג בחוסר אחריות, פתח סוגריים, כלפי עצמנו או כלפי אחרים, קשורה באופן ישיר לאיזה נטייה קודמת? מי הוליד לנו את אלה? קשור באופן ישיר לנטייה להטיל את האשמה לחולשותינו על כתפיהם של בני אדם אחרים ולהצר בנקודה זו. שלא לדבר על הנזק העצום שאנחנו גורמים ליסוד החירות. כל החירות היא בנויה על כך שאדם הוא לא משועבד. לא משועבד. יש מצבים שהתלות הזאת שאנחנו מדברים עליה כאן, כן? היא באה לידי ביטוי בזה שמרוב חוסר אחריות שאנחנו לוקחים על עצמנו, מה אנחנו עושים? זה עוד תופעה מאוד מעניינת. שימו לב עליה. אנחנו רגילים או מצפים שמי שיגרום לנו את האושר זה הזולת. הוא יגיד לנו ערב טוב, בוקר טוב, הוא ירגיש בקיומנו, הוא יחמיא לנו. המפתח לאושר תלוי בו. באיזה מידה הוא מאשר את קיומנו? אנחנו, שוב, זה יוצא מזה. כשאדם לא מגלה את מקורות הכוח שלו, להוציא תפוח מהמקרר, הוא בסוף גם לא יגלה את מקורות הכוח הרוחני שבו, שמכוחו הוא מאושר. למה אני מאושר? כי יש לי נשמה, בסדר? שלא עשה אני גוי, בסדר? אני מאושר. אני לא מחכה שתיתן לי אישור. לא אתה ולא אתה, ולא שום מומה ולשון. זה לא מעניין אתם בכלל. אני שואף את הכוח מפנים. אבל שאדם לא מתרגל לשאוף את הכוח מתוכו בפעולות יומיומיות. הדבר הזה בסופו של דבר גומר במקומות הכי עמוקים, שאין לו את היכולת לגרום לעצמו אושר על ידי הקישור שלו לחופש הפנימי, ליכולת לבחור בטוב ברצונו שלו. אני לא תלוי בך כדי לבחור בטוב. ההסכמה שלך לקיומי או אי קיומי זה לא, זה לא תנאי לאושר שלי. אתה יכול להגיד עד מחר שאני לא מוצא חן בעיניך. אני מקבל את עצמי. אני מכיר את עצמי. אני לא תלוי באישור שלך. הגישה הקורבנית הזאת, אני חייב לומר, היא מהווה תחליף זול ומסוכן לאושר האמיתי. אושר אמיתי. אנשים שרצים אחרי ביקורות בעיתונים, אם זה אומנים, מה כתבו על השיר שלי, מה כתבו על ההצגה שלי, אם כתבו טוב, אני מאושר. אני מאושר. אם הביקורת היא לא טובה, אין לי כבר מקורות עושר משלי. איזה עבדות נוראית זאת. צריך לשים קץ לדבר הזה. זה לא שאני מזלזל במה שאתה אומר. זה לא שאני מזלזל במחוות שלך. זה נחמד וטוב. לפעמים זה מעודד אותי. אבל אני אגיד לך, זה מעודד אותי לגלות את מקורות הכוח בעצמי. כלומר, אני מוכן להיות פועל שלך, אבל אני אלמד את השיטות ויקים מפעל משלי. כלומר, המחוות שלך הן טובות בשבילי, אבל כדי לגלות את היכולת הפנימית שלי, אני אקים מפעל משלי. תודה רבה שעזרת לי, תודה רבה שעודדת אותי, תודה רבה שהאמנת בי, אבל אני עכשיו מגלה את האמונה בעצמי. זה קשור לסוגיה הזו גם. ההתרשלות בחיפוש אחר מקורות היכולת שלנו מביאה בסופו של דבר לפגימה של ממש, בשמחת הרצון החופשי. הרצון החופשי של האדם, אומר הרב קוק, תכף ומיד שהאדם מכיר את הסוד של הרצון החופשי, הוא מאושר. ואושרו, מה אושרו? הרצון! אומרים רבי נחמן ברסלב, בשיחות הר"ן, כתוב, שיחות הר"ן, שרבי נחמן היה לו מנהג. מה הוא היה עושה? הוא היה מחליט על משהו שהוא רוצה. אני רוצה. בריא שהוא היה מחליט על משהו שהוא רוצה, לא היה מרפא עד שהיה משיג אותו. אין דבר כזה. תכף ומיד, אני רוצה. זאת אומרת, הוא היה פועל על היסוד של רצון חופשי. היו לו מתנגדים בקרב המתנגדים. רצו לסקול אותו באבנים. זה לא מעניין אותו. יש לו רצון, ואיתו מתנהל. זה נגמר. יש לו רצון, איתו מתנהל. איזה מקום זה, חבל הזמן. אנחנו קשורים בהמון המון תנאים. במצב שלנו, כל אחד כדאי שיפשפש היטב בתוך תוכו, כל אחד יעשה זה עם עצמו. עד כמה הוא תלוי באחרים? עד כמה מצב הרוח שלו תלוי באחרים? כמה הוא חושב, טועה לחשוב, שהאושר שלו תלוי באחרים. לפי זה נקבע מדרגת האושר שלו, קרבת אלוקים שלו, שמחת החיים שלו. טוב, אז הזכרנו איזה, אז רציתי להכניס את הנספח הנחמד הזה. אנחנו צריכים לעצור כאן. צריכים לעצור כאן, בזרתי שנמשיך. מחר, אל תבלבלו, אמנם לא תראו אותי מחר כאן עד 3:10, אבל 3:10 ו-20 יהיה שיעור. אני לא נמצא פה בבוקר, אבל אני אהיה בשיעור. בסדר?